על הדרך. שיחות עם טובי פולן. אז על הדרך, והאמת היא, צריך כבר להתחיל להתקן את השם של הפודקאסט, כבר לא על הדרך, זה די מתוכנן, ואני ממש שמח שהשידוך הזה עלה בידי ויוצא לפועל. אני עם אלוף במילואים, נמרוד שפר, איש חיל האוויר לשעבר. שלום נמרוד, מה איתך?
שלום טובי, נשמע בסדר גמור.
זה טוב, זה טוב, כי אם לפחות שאנחנו נרגיש בסדר, כי המצב שמסביב לא משהו, אנחנו מדברים בבוקר אחרי שמה שנקרא הותר לפרסום, עוד פעם דוץ, עוד פעם הרוגים מיותרים לגמרי, כל ההרוגים בסופו של דבר מיותרים לגמרי, אבל במקרה הזה ראיתי איזשהו דיווח של דוץ, שזה יפה, שהפתיחות מדהימה, מעל 70 לדעתי, קורבנות חיילים בירי, לא הכל דוץ, יש תקלות מבצעיות ואחרות. נכון שיחס ביחסית לזה שזה 7 חודשים, אולי זה לא כל כך הרבה, אבל זה הרבה יותר מדי. לא יודע, נדבר גם על זה אולי. תשמע, אתה היית בחיל האוויר הרבה מאוד שנים, ראש אגף תכנון, טייס קרב, התפקיד האחרון ראש אגף תכנון במטכ"ל, אבל לפני זה ראש לחיל האוויר, מפקד טייסות, מדריך בבית ספר לטיסה וכו' וכו' וכו'. גם היית מועמד לפי ויקיפדיה לפחות לפקד על חיל האוויר, לא הסתייע ואתה המשכת לתפקידי רוחב ופרשת בסופו של דבר, התפקיד האחרון מנכ"ל התעשייה האווירית, וכרגע אתה איתנו בטלוויזיה, בעיקר בערוץ 13, ואני חייב להגיד שאתה מצטרף לשורה של, קרא לזה גנרלים, זה תמיד איזשהו שם גן, אבל זאת המציאות, אתם בעלי תפקידים, בעלי דרגות בכירות, והמתגלה שכמו שראינו בשומרי הסף בסרט ההוא, אנשים שחיו בתוך הכאוס הזה שנקרא צבא, שנקרא מלחמות, שנקרא הרג בהרבה מאוד מקרים, או מניעת הרג במקרים היותר טובים, הרבה יותר מתונים, הרבה יותר שקולים, והרבה יותר רואים את התמונה הרחבה, הרבה יותר מאשר רוב האחרים, שגם אם הם משרתים, הם משרתים בצמתים נקודתיים, ורואים כמוני למשל מצריח הטנק או אחרים דרך כוונת הרובה וכן הלאה. אתה מרגיש את זה כשאתה באולפנים ואנשים פוקחים עיניים ואומרים, מה זה השמאלן הזה או דברים מהסוג הזה?
אני מרגיש את זה. אני רוצה להתחיל כן מחמשת החללים שעליהם דיווח צהל הבוקר, ואולי נחזור לזה. תראה, אמרת, אני חושב שלא התכוונת לזה, אבל אמרת שכל החללים הם לחינם, זה לא המצב.
אוקיי.
מדינת ישראל בהיסטוריה שלה וגם עכשיו ספגה אלפים רבים של חללים בפעולות להגנת מדינת ישראל שהם היו כורח המציאות. אני אומר את זה בצער, כי כשנהרג אדם, תמיד, פעולה צבאית זה תמיד לא לפי הסדר הטבעי, זה תמיד מאוד מאוד עצוב. אבל בחלק גדול מהמקרים וברוב ההיסטוריה של ישראל זה היה נדרש כדי לשמור על קיומנו פה. וגם במלחמה הזאת, שהיא מלחמה באמת צודקת מעין כמו, אחרי הכישלון של 7 באוקטובר, אפשר היה למנוע אותה, אבל אחרי הכישלון של 7 באוקטובר, כשלא הצלחנו למנוע אותה, אז זאת מלחמה צודקת מאוד. אלא שהניהול שלה הוא כל כך נורא, שכבר כמות הקורבנות או החללים המיותרים, כפי שאמרת, היא כל כך גדולה, שזה כבר באמת היום ונורא, ולא רק מירי דו צדדי. אלא גם מירי לפגיעה של חמאס, מאחר ואין למדינת ישראל שום תוכנית לאן ללכת, איך ללכת, איך לצאת, מה יהיה מצב הסיום, איך תראה מדינת ישראל בעוד שנה מהיום, איך תראה הסביבה שלנו בעוד שנה. אם הייתה תוכנית כזאת, היית אומר, אוקיי, אני סופג קורבנות, עצוב ככל שזה יהיה, כי אני יודע לאן אני הולך. אבל אם אתה לא יודע, אז כל קורבן הוא מיותר, בין אם הוא נפגע מאש כוחותינו ובין אם לא, ואם נחזור לזה, נחזור לזה. והטרגדיה היא בעיניי, זה שאין לנו שום אופק ושום תוכנית, אלא להפך, הממשלה הנוראית הזאת, בראשותו של נתניהו, פשוט לוקחת אותנו מדחי אל דחי, כי היא מתעקשת לא לשים תוכנית על השולחן. רק אתמול שמענו את גלנט, אני מגיע שגם, מניח שגם על זה נדבר, אז נתייחס לזה. שאלת, כן, אני שומע באולפנים מי זה השמאלן הזה, ועוד אחד שמאלן, ועוד אחד שהתפקח, אז בואו נעזוב רגע את ההיסטוריה, ואני חושב, הסיבה שאני יושב באולפנים, אני לא יודע, כל חבריי, היא כי אני חושב שיש צורך אמיתי ורצון של אנשים לשמוע איך רואים אנשים שכל חייהם עסקו בביטחון את הסוגיות הרלוונטיות היום על השולחן, שחלק גדול מהם עוסק בביטחון, ובוודאי בביטחון ומדינאות, מדיניות או מדינאות, שזה מה שעשיתי כמעט 4 שנים בתור ראש אג"ת. אז יש לי תפיסת העולם שלי, וכשאנשים בוחרים להגיד עוד פעם הגנרלים, אז הם לא אומרים את זה בחיבה או מתוך הערכה, אבל כשאומרים אלוף במילואים נמרוד שפר או אלוף במילואים כזה או אחר, אז כבר היחס הוא קצת יותר מכבד, ואני לא אומר את זה כי זה חשוב לי היחס, רק כשאומרים גנרלים זה מילת זלזול. ועכשיו, למה אני חושב שרבים מאיתנו מדברים יותר במתינות? כי כשאתה בתוך המערכת הצבאית, אתה רואה את המציאות מנקודת מבט אחת של מערכת צבאית. כשאתה מחוץ למערכת הצבאית, נוספת לך עוד נקודת מבט או נקודות מבט נוספות של אנשים שחיו מחוץ למערכת הצבאית, ואני חושב שבזה יתרוננו הגדול, אנחנו שהיינו פעם חלק מהמערכת והיום בחוץ, אנחנו פשוט רואים עוד מימד שאנשי הצבא המכהנים לא רואים, ואני יודע להגיד את זה על עצמי מצוין. כשהייתי במדים, לא יכולתי לראות את המציאות הזאת שאני רואה היום, והיום אני רואה אותה בצורה הרבה יותר מגוונת ורחבה, גם כאזרח, גם מחוץ למערכת, אבל גם עם כל מה שלמדתי וספגתי במשך כמעט 40 שנה במערכת.
אני אתעכב רגע על המשפט האחרון שלך, ואני, תשמע, אנחנו חיים במדינה שבה הכל מעורבב. אני זוכר עוד, מבוגרים בינינו בטח זוכרים את כל הסיפור של, כן, גנרלים, עם מרכאות או בלי מרכאות, של סביב יום כיפור, ששת הימים יום כיפור, שקודם כל הם היו, הייתה להם הילה שאף אחד מכם ברבות השנים לא הגעתם אפילו לקומץ ממנה, ובצדק, וזה היה מטורף אז, אבל הם היו פוליטיקאים במדים. היו פוליטיקאים, דיברו על שרון, ודיברו על בר לב, ודיברו על אפילו רבין, שהוא הרבה יותר ותיק אחורה וכו'. כמעט כל בעל דרגות מדרגה מסוימת, אז באמת, אפילו אלוף משנה היה כבר סוג של, אני זוכר שגורודיש בסוף ששת הימים, עם דרגות אלוף משנה, אם אני זוכר נכון, כי אז בכלל לא הייתה תלוף, כבר נחשב לאיזשהו בר כוכבה חדש, ועשו ממנו המציל הגדול של מדינת ישראל. כולם היו חלק מהפוליטיקה, וכולם היו צריכים לראות, סליחה שאני אומר לך את זה, את התמונה הרחבה לא פחות מאשר אזרחים, או לא פחות מאשר פוליטיקאים מכהנים. ואני משוכנע, ב-1000% שהיו לך דעות גם לפני שפשטת את המדים. השאלה, מה עושים עם זה? גם אלה שיושבים עכשיו במטכ"ל, גם הרמטכ"ל עצמו, גם סגניו או בכיריו, כי מה שאנחנו רואים כרגע זה כאוס ברמה שאולי רק הם, ואני לא קורא להפיכה צבאית חלילה או משהו כזה, אבל מישהו היה צריך, לא יודע, להפוך שולחן. במסגרת החוקים, אבל עדיין.
אז בוא נשים רגע את ה... אני רוצה לעשות הפוליטיות לעמדות על איך צריכה להתנהל מלחמה, בסדר? הדעות הפוליטיות שלי כשהייתי במדים היו לחלוטין לא רלוונטיות, גם עכשיו אני לא יודע אם הן רלוונטיות, אבל בוא נסתכל רגע על איך מדינת ישראל מנהלת את הלחימה, את המלחמה הזאת, ונראה שבלי קשר לעמדות פוליטיות, הדרג המדיני לא מנהל מלחמה, כי בסך הכל, טוב, היא מלחמה היא, אני אומר בסך הכל, זה לא בסך הכל, אבל מלחמה היא כלי עזר לממש מדיניות של מדינה.
מרשל מקלואן, מה אנחנו מדברים?
אם למדינה...
המשך הפוליטיקה באמצעים אחרים?
לגמרי. אם למדינה אין דרך מדינית, יעדים מדיניים, חזון מדיני, אופק מדיני, לא חשוב מה, אז כל הפעילות הצבאית היא פעילות לשווא. ואם מסתכלים על מה מדינת ישראל עושה ואומרת, אז המילים נקמה נשמעות הרבה, המילים לא יהיה חמאס נשמעות הרבה, המילים נמגר אותו נשמעות הרבה, אבל בשום מקום לא נאמר... אנחנו הולכים ל. ולכן כשאני מסתכל על הדרג הצבאי, מה שצריך להפריע לו מאוד, ואני בטוח שמפריע לו, זה לא עמדות פוליטיות כאלה או אחרות, זה זה שאין לו יכולת לממש דרך מדינית, כי אף אחד לא התווה לו דרך מדינית. ולכן הפעולות של הצבא, שמענו את הרמטכ"ל אומר את זה, שמענו אתמול את שר הביטחון אומר את זה בצורה הכי בהירה.
רק באיחור של 4-5 חודשים לפחות.
הוא אז... אמר את זה לפני חודש, לא יודע אם לזכותו, אבל הוא אמר את זה כבר לפני חודש או משהו כזה, ואמר הרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי, אמר, הישגי הצבא נשחקים, כי אין לנו דרך שאנחנו צריכים ללכת בה, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. עכשיו תראה, חיילים שנהרגו, אתמול נהרגו במקום שצה"ל כבר לפני 4 חודשים אמר כבשתי
בדיוק,
וטיהרתי.
בדיוק.
וזה ימשיך לקרות, כי עכשיו, אם זה קורה כי חייבים לייצר שלטון חלופי ברצועה שיהיה מורכב מא', ב', ג', ד', אז צה"ל אומר, אוקיי, אני יודע למי אני מעביר את השלטון, את הניהול, אוקיי. אז אתה סופג קורבנות כי אתה סופג קורבנות, אבל אם אין לך דרך כזאת, אז באמת כל קורבן לשווא, ואני שם רגע בצד את הפוליטיקה, לא קשור לעמדות פוליטיות, תכף נדבר אני מניח על נתניהו, שבניתוח שלי, כל מה שהוא עושה הוא כרגע רק פוליטיקה, קרי איך אני נשאר על כיסי כראש ממשלה, אחרת היה עושה דברים אחרת לגמרי. אבל מבחינת הצבא והקצינים הבכירים שלו, הקצונה הבכירה שלו, ופה חייבים להגיד מילה, הקצונה הבכירה בצה"ל היא לא רק חיילים שממלאים פקודות. הרמטכ"ל לא יכול להגיד אני רק חייל שממלא פקודות, כי אתה מוביל אחריך את כל הצבא, ואנשים יוצאים לקרב תחת הפיקוד שלך, או תחת הפיקוד של אלופי המטה הכללי, הם מוכרחים לדעת דרך, האלופים. החיילים בסוף נלחמים את הקרב שלהם, והקצינים הזוטרים חייבים לנצח בכל מפגש, על זה אין דיון. אבל כשהרמטכ"ל יודע שאין לו דרך, בראייתי מוכרח להפוך שולחן כדי לדעת לאן הוא הולך. מוכרח, לא יכול להגיד, טוב, אני נלחם כי זה מה שאמרו לי.
אז זה בדיוק העניין. אני אמרתי דעות פוליטיות, אבל ניקח את זה בהקשר הרחב שלו. עזוב דעות פוליטיות, אני מדבר על הבנה חברתית, הבנת המקום שבו אתה חי, ועצם העובדה שהמטכ"ל, הרמטכ"ל, כל הצבא יצא קודם כל למלחמת בלימה שהייתה בתנאים, שנדבר אולי על זה, הדבר הזה, שלא יאמן, 50 שנה על היום מאותה הפתעה הקודמת, חטפנו ובריבוע, אבל נניח שנייה כרגע לטקטיקה, ונגיד שהוא יצא למלחמה שלפחות אחרי שבוע בתוכה לא היה ברור מה המטרות, לא נקבעו מטרות למלחמה הזאת, לא נקבעו יעדים למלחמה הזאת, ומי ש... דיברתי על זה עם בוגי, ודיברתי על זה עם יאיר גולן, דיברתי על זה עם נועם טיבון, דיברתי על זה עם אנשים בכירים מהשב"כ ומהמוסד, שכרגע לא בתפקיד, כמוך, פתאום, גם מפרשנים צבאיים, אגב, פתאום המילה מלחמת נקם, או סגירת חשבונות, או נשמיד את האויב, כל מיני אמירות שפעם היו נחלת באמת משוררי גבורה למיניהם, פתאום זה נהיה ונדטה, שהיא כמעט היעד היחיד, הלא מוצהר, הלא מוצהר רשמית של המלחמה. איך הגענו לרגע הזה, ואיך מטכ"ל או רמטכ"ל מסוגל בכלל להתמודד עם אווירה מהסוג הזה?
כן, אני חושב שאחרי שאתה מבין שאין שום מטרות מדיניות, אז זה מה שנשאר לך. אז אתה אומר, אוקיי, אז אם מה שאנחנו עושים אין לו מאחוריו או לפניו כוונה מדינית אמיתית, אז מה שאני עושה זה נקם, זה מה שנשאר. כי לא נשאר שום דבר אחר. אם אני לא הולך לבנות עתיד יותר טוב למדינת ישראל, אם אני לא הולך לסדר אחרת את המזרח התיכון, אם אני לא אומר, אוקיי, איזה סוג משטר או שלטון אני רוצה שיהיה ברצועת עזה, איך אני הולך לפתור את ה... אני אגיד מלחמה בצפון, למרות שזאת לא מלחמה, אבל איך אני הולך להחזיר עשרות אלפי פליטים לביתם? אם אתה לא אומר את כל הדבר הזה, איך אני הולך להבטיח את מדינת ישראל בעשורים הקרובים, אם אתה לא אומר את כל זה, מה שנשאר זה נקמה, קרי, יצאנו לדרך.
אז אתה אומר, אז
זה מה שנשאר.
אז אתה קצת, לדעתי, לטעמי, הופך את היוצרות פה, כי אצל רבים מאלה שיצאו לקרב, בשבעה, בשמונה, בתשעה, ב-12 באוקטובר, מתי שזה לא היה כל אחד בגיוס שלו עם היחידה שלו, זאת הייתה המטרה הראשונה, זה לא מה שנשאר. ופה אני חושב הבעיה הכי גדולה, כי יש פה זרמים שלמים, שמקשיבים יותר לרבנים או לציבורי רבנים, גם אם הם לא רבנים פיזיים באותו רגע, או של הפוליטיקאים שמייצגים אותם, הסמוטריצ'ים, הבן גבירים, you name it, ואני שומע את זה, זאת אומרת, יש את הגבורות הפרטיות, ויש את אותם בני מכינה שנפלו קצינים, עזי נפש, הכל נכון, אין בכלל שאלה. אבל נהיינו סוג של צבא ג'יהאד יהודי כזה, והרבה פחות צבא מקצועי שנלחם על דברים ספציפיים.
אתה צודק, יש פה המון ביקורת. זה שאנשים מרגישים רגש נקמה, עם זה אני יכול לחיות, וזה שאנשים אחרי הזוועות האיומות האלה של 7 באוקטובר באמת רוצים לנקום, אני יכול להבין ויכול לקבל, אבל לא מדינה. אני יכול להבין ככה חיילים, אני גם לא מקבל את הלחימה בשם האל שראינו כאלה עשרות מקרים, זה הצבא צריך באמת לעצור מאוד מאוד מוקדם, כי
לא
אחרת
נראה שהוא
באמת אתה הולך
יכול,
למקומות,
סליחה שאני אומר, לא נראה.
אתה הולך למקומות שהם מאוד מאוד רעים, אבל אני מדבר ברמה של מדינה, ומטה כללי, ופיקוד בכיר. אתה לא יכול להיות מונה בשם נקמה, אבל אם אין לך מטרות מוגדרות מדיניות, אז מה שאתה בפועל מוציא לפועל, זאת נקמה. מלחמת נקמה ולא מלחמה אחרת, ולכן אני חושב שבוודאי רמטכ"ל היה צריך להגיד באיזושהי דרך, ואני לא, אני, אתה יודע, אני שופט אבל נזהר, כי לא הייתי אף פעם במקומו, אני גם לא אהיה במקומו, אז אני נזהר מהאמירה הזאת, אבל אם אין לך מטרות מדיניות שאותן אתה מממש, מה אתה עושה? מה? ובאמת מה המלחמה שהצבא בפיקודך מוציא לפועל, ובאמת מה שנותר זה נקם או ניצחון מוחלט, שזה כמובן מושג בלי שום משמעות, בלי שום משמעות, לא צבאית ולא ביטחונית, זה ברור לגמרי. ולכן אנחנו הולכים בערפל, ולכן הקורבנות של עכשיו הם קורבנות כל כך מיותרים, שזה נורא להגיד את זה, אבל הם באמת לא משרתים שום מטרה שמדינה צריכה לשרת. ואני חושב, ופה אני אומר בצער, אני חושב שכל עוד ביבי ראש ממשלה, זה גם לא ישתנה, כי מה שמוביל אותו במלחמה הזאת, לפחות לפי שבעת החודשים האחרונים, כשאנחנו מסתכלים על האמירות שלו ועל המעשים שלו, זה הצורך להמשיך את המלחמה כמה שיותר, כדי שלא יהיה איום על מקומו, וזאת פוליטיקה טהורה, אין בזה שום מדיניות ושום מדינאות, פשוט פוליטיקה.
אז אחרי שאמרנו את זה, ואת מה שאתה אומר כרגע, אני משוכנע שיש חברים רבים בסגל הפיקוד הבכיר ובמפקדי שטח, ובוודאי מילואים, זאת אומרת כל מיני כאלה שגויסו, שיכולים להיות כמוני, כמוך, עם דעות מסוגים שונים. פתאום הטקסט הזה, או המשפט שאמרתי בפתיח, על חיילים שנופלים, הרג מיותר נקרא לזה במרכאות כוללניות, אם אני עכשיו צריך לשלוח את הבן שלי, אם אני היום חייל מילואים, ויש לי חתן שנשלח, שהיה 140 ומשהו יום, וכבר קיבל צו ליוני וכו', סליחה, זה הופך את ההרג הזה למיותר. נמרות, אי אפשר להציג את זה אחרת, כי אחרת איך אנחנו נסביר את הפסיכוזה של רפיח, שאין לה שום שחר, או מישהו שנהרג על המעבר ברפיח, או על איזה חזון שלעולם לא התממש של ניטרול פילדלפי. אנשים, אין להם מושג על מה מדובר בכלל. אז יש שם הרג מיותר, סליחה.
אני מסכים, ועד שלא תהיה דרך למדינת ישראל, ועד שלא יהיה לה חזון, מה שאומרים בשפה הפופולרית היום שאחרי, אבל עד שלא תהיה לה מטרה מדינית במלחמה הזאת, ולא דרך לממש אותה, אז עצוב ככל שיהיה, החללים שיהיו ויהיו, כי כשיש פעילות צבאית, אז יש חללים, לא כדאי לייפות את המציאות, הם באמת יהיו לשווא. ואני רוצה להכניס עוד אלמנט לשיחה, וזה 132 חטופים שנמצאים בעזה, חלקם כבר איננו בין החיים, אני מקווה שלא חלקם הגדול, אבל אני לא יודע, ובוודאי שהזמן גורם לזה שיותר ויותר מהם יהיו לא בין החיים, וגם אותם אין שום דרך שהממשלה הזאת מציגה להחזיר הביתה, אלא להפך, גם המבצעים הצבאיים, הלחץ הצבאי, שראש הממשלה מפמפם לנו שהם נועדו להחזיר את החטופים, הם עושים בדיוק ההפך, ואנחנו ראינו את זה כבר בשבעת החודשים, זה הניסיון המצטבר של ישראל, של כל מסע ומתן להחזרת שבויים וחטופים, מראה שהלחץ הצבאי והכוח הצבאי, בוודאי היום במציאות שלנו אין לו שום ערך, אלא להפך הוא פוגע במאמצים האלה.
כתבתי 10,000 מילה, לא יודע, מי שבינינו כתב פעם מבין שזה כמעט חצי ספר, על סוג של רקבים על ההחלטות שישראל מקבלת, והלכתי לעסקת ג'יבריל ולעסקת שליט ולכל עסקות החטופים או השבועים שעשו בעבר, המחיר כמעט אותו דבר תמיד, זאת אומרת פה בודדים או עשרות ושם אלפים. אני לא מבין את הפסיכוזה הנוכחית של המספרים והרוצחים והכל. ברור לגמרי שאנחנו נשחרר רוצחים, שאנחנו נשחרר את רוב האסירים שיושבים פה, אסירים והרבה מאוד עצירים שבכלל לא נשפטו עדיין, כי זה המחיר. ומשפט אחד שככה קפץ לי לעין מתוך מה שכתבתי שם היה, אין הזדמנות שנייה לעסקה ראשונית או להזדמנות אחת, אפרופו רון ארד שדיברנו עליו בשיחת הרקע במקרה מהקורס שלי, קצת יותר ותיקים, שהיססו לשלם את המחיר שהיה אז בינינו לא, לא, לא בלתי הגיוני, כי הרי בעסקת ג'יבריל שנתיים קודם שילמו את אותו מחיר בדיוק, והנה, הנה אנחנו, אז הגענו, אנחנו מגיעים עכשיו עם סכנה גדולה ל-130 ומשהו רון ארדים. כי אי אפשר, זה מעגל שאתה לא יכול לפרוץ אותו בדרך אחרת. והתשובה היחידה היא, ובהתחלה אישו כתב בערוץ שאתה מפרשן מדי פעם, בגלל שאמר את זה, אבל מאז כמעט כולם אומרים את זה, נדמה לי שנתניהו והרוב הימני בממשלתו לא רוצים את החטופים בחזרה בחיים. תתמודד עם השאלה הזאת, עם האמירה הזאת.
אני חושב, טובי, ש... ואני לא הייתי אומר שהם לא רוצים להחזיר אותם, אני חושב שביבי
לא,
רוצה...
לא רוצים להחזיר אותם בחיים, אני מדגיש.
לא,
כי
אני
אם
לא...
הם יחזרו בחיים הם גם ידברו, והם רואים טלוויזיה והם יודעים מה קורה פה, צריך להבין.
אני הייתי קצת יותר זהיר מזה, אני חושב שמשהו לא מוכן בשום אופן זה לשלם את המחיר הפוליטי. ועכשיו אני שואל את עצמי, איזה בן אדם היו אומרים לו, שמע, יש לנו עסקה. לא חטופים, לא שבויים, לא כלום. כן חטופים. אנחנו נחזיר את כולם ואתה תרד מבמת הפוליטיקה הישראלית ולא תחזור יותר. מי לא היה מקבל הצעה כזאת? כבן אדם, להחזיר הביתה עשרות אנשים חיים וזה. ולכן אני אומר עכשיו אפשר להתווכח על זה, אבל יש לנו כבר ניסיון של 7 חודשים עם פעולות חוזרות ונשנות של ביבי, לסכל כל עסקה כדי לא להגיע למקום שבו אוקיי, המלחמה נגמרת ועכשיו מתחילה הפוליטיקה לדחוף אותו החוצה. זה הקטע הכל כך קשה פה, ואפשר להגיד אפשר היה להגיד שזה רק תיאוריה, אבל אחרי 7 חודשי ניסיון, כשאתה רואה את זה שוב ושוב ושוב, ואתה שומע כבר אנשים מדברים, אי אפשר להתעלם מזה, זאת המציאות, ועד שלא נבין את זה, לא נשנה את המציאות, ולכן אני אומר שהלחץ על ממשלת נתניהו, הוא כמעט לחץ חסר תועלת. הלחץ צריך להיות להחליף כבר את הממשלה הזאת כדי שתהיה ממשלה שתרצה לסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים.
אותי כמובן אתה לא צריך לשכנע בזה, אבל
כן.
בשביל שנגיע לממשלה אחרת צריך אחד, אופציה אחת, שהיא כרגע, תחילו שוב לפנטז אותה עם גלנט, סוג של אי אמון קונסטרוקטיבי, שזה אומר שצריך לבוא, להפיל את הממשלה בתוך כדי, באותו הנף, החלטה פוליטית להציג ממשלה אחרת ממש באותו רגע. וזה אומר 61 אצבעות שאני לא רואה כרגע איך מלקטים אותם, אבל זה רק אני הפרשן מאוד מאוד מרוחק מהדברים, אבל עוקב מקרוב ככל שאפשר. אני לא רואה את זה קורה. הדבר השני זה כמובן בחירות, ובחירות זה גזר דין מוות פוליטי, אוקיי? נניח כרגע למטאפורות האחרות מבחינת נתניהו, והשותפים שלו הם יודעים שהם לא יקבלו שוב את קואליציית החלומות הזאת, אז אין שום אינסנטיב. ברגע שאין להם שום רחמים או אמפתיה לחטופים ולהרוגים, what can we say? אין לך במה לאיים עליהם.
אז תראה, טוב, יש פה לאיים, אני לא יודע אם...
לאיים פוליטית.
בוא נסתכל רגע על המצב שנוצר אחרי אתמול, אחרי הנאום של גלנט, שאני חושב שהוא נאום אמיץ, אבל השאלה שלי, אוקיי, what next? מה אתה הולך לעשות עם זה? אתה 7 חודשים כבר שר ביטחון במלחמה, מלחמה, כדאי להגיד, כושלת מאוד. אתה 7 חודשים, ועכשיו על האזרחים, במדינת ישראל אין תוכנית אסטרטגית, ואין רעיון מדיני, ואין לה את היום של... אחרי 7 חודשים אתה אומר, אוקיי, מה אתה עושה? אתה שר ביטחון. ואני שואל את אותה שאלה גם על גנץ ועל איזנקוט. אתם חלק מהממשלה הזאת כבר 6.5 חודשים. מה אתם עושים? המציאות, אתם אומרים, נכנסנו כדי להשפיע על המציאות, בסדר גמור, הייתה עסקת חטופים בנובמבר, מעולה, החזרנו הביתה למעלה מ-100 אנשים, זה מצוין. אבל כבר חצי שנה המציאות רק הולכת ומדרדרת. מה אתם עושים? ואני שואל פה גם על גלנט, אתה אומר נכון, צריך 61 אצבעות להצעת אימון קונסטרוקטיבית, זה נכון. ואם, אני רק חושב שאם אנחנו, לא אנחנו, אבל האנשים שיושבים בממשלה ימשיכו לשבת בממשלה, בוודאי שלא יהיו 61 אצבעות. זאת אומרת, אם גלנט עם כל הביקורת שלו, אם גלנט עם כל הביקורת שלו ימשיך להיות חלק מזה, אז מה שווה הביקורת? זה נחמד. אז הוא אמר לביבי מה דעתו, ביבי יגיד לו, אני לא מתכוון שיהיה פה פתחסטן, כמו שהוא אמר, והדברים יימשכו. לכן, אני אומר, אם רוצים את הדבר הזה לעשות, אז אי אפשר לעשות את זה מתוך הממשלה. בוודאי לא, אם אתה לא קורא להחלפת הממשלה. ולכן אני מאוד מודאג, אני רוצה לראות לאן זה יתפתח, הדברים של גלנט, האם הם יתפתחו לכדי מעשים, או יישארו בגדר דברים, ואז הם לא יביאו שום תועלת.
תראה, המשבר הנוכחי והנאום של גלנט אתמול בא בעקבות סוג של תרגיל שחלק מהכתבים הפוליטיים, שלדעתי חלק מהם, אני יודע שהם הרבה יותר צעירים משנינו ומרוב, נקרא לזה, הראשים המדברים היותר מנוסים, אבל להגדיר את הטריק המלוכלך, באמת הירוד הזה כתרגיל מבריק, רבאק, נו, כאילו, תן לנו קצת יותר, אפילו השותפים שלו בקואליציה, ו... לא לדבר על גלנט, אבל גם כל השאר, ועכשיו היועצת המשפטית, אני מקבל פושים עכשיו שאמרה, לא יעלה ולא, אין מה לדבר בכלל, זה תרגיל שלא יעבוד, ובג"ץ בטח היה מגלגל אותם מהמדרגות עם הדבר הזה, זה לא יגיע לשם. תראה, אני חושב שיש פה טעות קונספטואלית אחת, כשאנחנו מדברים על גנץ. אייזנקוט, אני פחות רוצה לדבר, זה באמת עניין אישי, שאני חושב שנסכים שהוא צריך לצאת משם, אבל אני לא בטוח שפנייה אליו עכשיו במצב ה... אחרי הטרגדיה שהוא עבר, היא כל כך, היא ראויה, או לא יודע, לא, אני מעדיף לא לדבר עליו, כל מיני דברים שאני שומע, אבל גנץ, גנץ, כי בגנץ בחרו, בגנץ היה לו, הוא לקח רוב בבחירות יותר מפעם אחת, ואחר כך עשה את מעשה הבגידה הפוליטי הגדול שלו. אני חושב שזו טעות, ותקן אותי אם אתה חושב אחרת, לספור בהכרח את גנץ כחלק מהגוש שמתנגד ל-64, כי לפחות נכון לעכשיו, הוא לא מוכיח אחרת. הוא הולך עם נתניהו עד הסוף, כמו שזה נראה כרגע. תקן אותי.
כן, טוב. פרקטית, 6.5 חודשים, הוא שר בכיר בממשלה, נכון?
אחריות מלאה. האחריות היא מיניסטריאלית, כן.
ולכן יש לו בעיניי אחריות מלאה לכל המציאות שמתחוללת פה. עם זאת, אני חושב שלגנץ יש יכולת או פוטנציאל להגיד, אוקיי, אני רוצה להחליף את ראש הממשלה הזאת, ואני רוצה להחליף את הממשלה הזאת ואת העומד בראשה, ואז לעשות מה שאופוזיציה צריכה לעשות.
אבל הוא לא אופוזיציה, הוא לא היה יום אחד אופוזיציה.
אני, הקהל שבחר בו, עשרות אלפי אנשים שבחרו בגנץ,
מאות אלפים.
מאות אלפים בחרו באופוזיציה, הם לא בחרו במישהו
ש... תספר לו על זה, הוא כנראה שכח.
אז, אבל הנה פה הביקורת שלי על גנץ, שאני חושב שהוא באמת עושה את הדבר המאוד מאוד לא נכון. העם, בוודאי העם שבחר בו, מצפה ממנו להנהיג אופוזיציה. אופוזיציה זה התנגדות, נכון? כאילו, להנהיג אופוזיציה.
אופוזית, האופוזית.
כתפיל את הממשלה. זה מה שמצפים ממנו, וכבר למעלה מחצי שנה, מה שהוא עושה, זה הוא מחזק את ביבי, ומייצב אותו בכיסאו.
שומר לו על הישבן, חד משמעית.
זה אבסורד נוראי. עכשיו, אני חושב, שוב, אני לא פוליטיקאי, ואני חושב שגנץ בהכרח מסתכל על הסקרים, אבל אני חושב שיש פה משהו מאוד מתאה, כי כל אותם מנדטים זה אנשים שבחרו בו כדי להחליף את נתניהו, לא כדי לחזק אותו. והאמירות אחרי המלחמה לעולם לא תתממשנה, כי מה שעושה ביבי זה דואג שלא יהיה אחרי מלחמה.
נכון.
עושה את זה בכישרון רב. אז זה תרגיל פוליטי כזה ותרגיל פוליטי אחר, אבל זה מה שהוא עושה. ולכן אני חושב שגנץ, אני קורא לו באמת, הוא מוכרח לצאת משם, אבל זה לא מספיק שהוא יצא משם, הוא צריך להניע מהלך.
כן, אבל זה ייצור מומנטום.
שעניינו הפעלת הממשלה, מוכרח.
נכון.
אין דרך יותר.
נכון. בכלל, למה שאנשים כמו, במקרה הזה גלנט, שהוא יחסית חופשי ואמיץ, טוב, על האומץ לב, עוד רמה מחזור שלי, על האומץ לב כקצין בשייטת, ואחר כך בהרבה מאוד תפקידי פיקוד והכל, אין חולק, אבל ברמה הפוליטית הוא עשה מעשים, לפחות דיבורים, בשנה וחצי האחרונות, שאחרים במפלגה שלו לא עשו, אבל בינתיים הוא אחד. וכל שאר, נקרא לזה, החשודים לאותה קוניוקטורה של אי אמון קונסטרוקטיבי, או הליכה לבחירות, מסתכלים על גנץ ואומרים, אם הוא לא יוצא,
אני מסכים.
מה, מה, מה עשינו? כאילו גם אם דיכטר או ברקת או whoever יגידו, אני מבין שיש פה בעיה וצריך לשנות משהו, אבל גנץ שומר עליו שם, זה, כמה הם נשארו שם,
טוב,
שישה,
ולכן,
שבעה חברי כנסת.
אני מסכים לגמרי, ולכן יש לי ביקורת קשה כלפי גנץ, ובעיקר ציפייה, עדיין יש לי ציפייה משמעותית ממנו, כבכיר מאוד באופוזיציה התיאורטית לפחות, שיעשה כן. מעשה, אבל בוא נחזור שנייה אחת לגלן,
כן.
ונבחין לרגע בין מעשים לדיבורים, בסדר? אני מזכיר לך שבמרץ שנה שעברה, גלנט אמר שההפיכה המשטרית מסכנת מאוד את מדינת ישראל.
ליל גלנט הראשון, חכה, יכול להיות שנגיע ללילה השני של גלנט.
אבל כשהגענו לרגע המפתח בהפיכה המשטרית, בהצבעה
לעילת
הסבירות, אז הוא הצביע בעד.
נכון, נכון.
למרות
היה
שהוא אמר
חלק
גם
מהקואליציה
לתקן,
ונשאר חלק מהקואליציה.
ונשאר חן. ולכן גם פה כשהוא אומר, היעדר אסטרטגיה, היעדר תוכנית ליום שאחרי, זה מסכן את ביטחון ישראל ומסכן את ההישגים הצבאיים, אז השאלה הגדולה שלי, אוקיי, מה אתה הולך לעשות עם זה? כי מדיבורים, אנחנו כבר יודעים שהיעדר אסטרטגיה מסכן את מדינת ישראל, ועוד אנשים למדו את זה כשהם שמעו את זה מגלן, אבל השאלה האמיתית זה, אוקיי, מה עכשיו אתה הולך לעשות עם זה? האם אתה תניע מהלך שאו יעלה לך בכיסאך, או יתחיל לערער את הקואליציה, כי אם לא, אז זה באמת דיבורים ריקים. ואני מעריך מאוד את הדברים שהוא אמר, כי באמת יש בהם אומץ, אבל האם הוא יהיה מוכן לשלם את המחירים, גם הפוליטיים וגם האישיים, שכרוכים במעשה ולא רק במילים, זו חידה גדולה מאוד בעיניי. אני מתפלל שכן.
תראה, אנחנו, כמו שנאמר הרבה פעמים, ניבוי זה דבר נורא קשה, בעיקר לגבי העתיד. אז
נכון.
לגבי גלנט, אנחנו יכולים להסתכל רק על העבר, ועד עכשיו זאת לא בשורה גדולה. אבל אני כן רוצה להזכיר שלא תמיד זה היה ככה. התחלנו בלדבר על הצבא, לשולחן, לא להפוך שולחן. אני זוכר היטב את 1982, את הכניסה לביירות, את מלחמת שולל, קרא לזה בכל שם שתרצה, ואני זוכר אלוף משנה. הם אחת בשם אלי גבע, שאמר, אני רואה מה הולך פה, הם משקרים אותנו, זה לא 40 קילומטר, אנחנו בפאתי ביירות, אני מסיר את הדרגות, או לפחות מבטר על התפקיד, ונכנס לטנק שעליו פיקדתי בתור איש צוות. וזה אולי לא עזר באותו רגע, אבל לפחות נתן ביטוי למורת הרוח, או ליכולת של חייל, של מפקד, להביע מחאה, בעיניי לגיטימית וראויה. ובאותה ממשלה, באותה ממשלה ששלחה את הצבא לאותן 18 שנים מדממות בלבנון, היה סגן שר ביטחון שעשה מעשה, התפטר, מרדכי ציפורי, והיה שר מטעם הליברלים, יצחק ברמן, שהתפטר, שעזב את הממשלה, בדיוק על אותו, על אותו רקע. ושנתיים אחר כך גם בגין, שנה וחצי אחר כך, לא יכול עוד והלך, שלא כמו נתניהו. זאת אומרת, יש דברים שפוליטיקאים וגנרלים או שמפקדים עשו בעבר, הם לא קורים יותר. ואם אתה רוצה אולי, אתה יודע, ככה מה שנקרא, על קצות האצבעות לתת סימנים בפער בין הדורות, הנה לך, הדוגמה האחרונה הזאת, לא זוכר שראיתי איזשהו קצין בכיר, איזשהו מפקד בכל הדרגות, לצורך העניין, מרמטכ"ל ועד מחת, שעשה את מעשה אלי גבע במלחמה הזאת, ויש כאלה שיש להם ביקורת מאוד מאוד קשה.
אני מסכים. תראה, בוא נגיד רגע ככה, אמר לפני חודש, אני חושב, או 5 או 6 שבועות, תת אלוף, דן גולדפוס, אמר ביקורת בעדינות, ולא יודע אם מרומזת, אבל הוא אמר, תהיו ראויים לנו, שזאת ביקורת על הדרג המדיני.
אז אני רק אעיר פה בשנייה, שאני לא ממש התעלפתי מהדברים שהוא אמר, לא, לא, לא בגלל שלא היה בהם אומץ, אני חושב שהיה בהם יותר ביקורת על אי התוקפנות, או על החוסר, נקרא לזה נחישות, בלעשות מבצעים צבאיים, ולא כל כך כביקורת על ניהול המלחמה, אבל זה רק
אני לא יודע, לא דיברתי איתו, אז אני לא רוצה לדבר בשמו, אבל הייתה בזה בהחלט נימה של ביקורת.
עובדה שהוא קודם אחרי כל הסיפור הזה, אבל בסדר.
אני חושב שההלם של 7 באוקטובר והמראות הנוראים, וזה פשוט גרמו לאנשים להגיד, ובצדק רב, זאת המלחמה הכי מוצדקת שאנחנו יכולים לעשות. כי יש פה אויב שצריך באמת לדאוג לזה שלא יוכל יותר להאם אל ישראל. זה, עניין הזה אין ויכוח ואין דיון, והשאלה אם יש ביקורת, קודם כל בתוך הצבא אני לא יודע להגיד לך, אבל אני מסתכל על הדרגים הבכירים, אני עוזב רגע אחד את הדרגים היותר זוטרים, מסתכל על הדרגים הבכירים, שזה מפקדי האוגדות, מפקדי הפיקודים, האלופים של המטה הכללי, ואני באמת שואל את עצמי, קודם כל אני שואל את עצמי מה אני הייתי עושה, ואני לא יודע, כי אני לא שם, אז צריך מאוד להיזהר ולעשות את זה מאוד בצניעות, אז אני לא אומר מה אני הייתי עושה, אבל אני שואל את עצמי באמת, כשמטה כללי שלם יושב ודן בדיוני מטה כללי, מה המטרות האסטרטגיות של המלחמה? תראה, הדבר הראשון שעושים במלחמה, אוקיי, אז לא אחרי 48 שעות ראשונות של בלימה, כי באמת, זה הלחימה ביישובים לקחה כמעט 3 ימים, אז לא בימים האלה, אבל בסדר. אחרי שבוע מתיישבים אנשים בכמה מקומות במדינת ישראל, צריכים לפחות, להגיד, אוקיי, מה מטרות המלחמה? מה התכלית האסטרטגית שלה, לאן רוצים להגיע, בסדר? עכשיו, את זה מציגים במטה הכללי, ואת זה מציגים בקבינט, ואת זה מציגים לשר הביטחון בדיונים, ואת זה מציגים לראש הממשלה, אם הוא רוצה שיציגו לו.
או זהו, שהוא
עכשיו,
מונע
אני
הצגה
שואל
של
את
הדברים
עצמי,
האלה.
אני מסכים, אבל אני שואל את עצמי במטה הכללי, אתה יושב במטה כללי, כבר 7 חודשים במלחמה, בדיוני מטה כללי יש, לא יודע מה נהוג היום, אבל יש רבים, מה קורה סביב השולחן, כשמבקש הרמטכ"ל מראש אגף תכנון להציג תכלית אסטרטגית, איך נראה הדיון הזה במטה הכללי? אני לא יודע, אבל אני מאוד מאוד סקרן. והאם אומרים האלופים מתישהו באיזשהו שלב, אז לאן אנחנו הולכים? או שהם לא אומרים את זה ואומרים, טוב, אלה רשימת המטרות למחר, אז, אבל בשביל זה לא צריך מטה כללי בעצם, בשביל לדבר על רשימת המטרות. אז אני, אין לי תשובה לשאלה שלך, אבל היא שאלה בעיניי סופר סופר רלוונטית, ומעניינת, איך נראה הדיון הזה כשמסתכלים מעבר לאופק, כי באמת בשביל לנהל את המלחמה ברצועת עזה לא צריך מטה כללי, אלוף הפיקוד יודע מה לעשות, מפקדי
אז
האוגדות
זהו,
יודעים את העבודה שלהם,
סבב,
אבל
סבב.
מעבר
מה
לזה,
שפעם
מה
היה
קורה?
סבב שנמשך שבוע, 10 ימים,
נכון,
נהפך לשבעה
בסדר.
חודשים מדממים. אגב, אתה אומר מלחמה נמשכת. בוא תן לנו את הקרדיט לאזרחים לקבוע שאחרי חודש מלחמה, פחות חודשיים המלחמה הסתיימה,
אני
ומאז
מסכים איתך.
אנחנו מתקשקשים.
אני מסכים איתך, האינטנסיביות ירדה מאוד, זה כבר, כי באמת, בוא נחשוב, איזה תמרון כבר אפשר לעשות ברצועת עזה,
שלא
לאן?
עשית קודם.
אז הייתה לחימה די אינטנסיבית בהתחלה, אני מזכיר לך, בכלל טובי ששלושה שבועות עוד בכלל לא היה תמרון קרקעי, 3 שבועות רק חיל האוויר וארטילריה פעלו ברצועת
ומה
עזה,
שאמרו לי זה
זה היה תמרון.
שהצבא לא היה מוכן בכלל ברמת התרגול והמוכנות לדבר
כן,
מהסוג
זה,
הזה.
אני לא מכיר את התוכניות, אבל בואו ניתן לצבא את הקרדיט, ואני חושב שקרדיט טוב, זה כשהוא עשה את מה שהוא עשה, עשה את זה בסדר גמור, ואפילו, אני אגיד שוב, בזהירות, בחלק מהמקומות, הרבה הרבה יותר טוב ממה שאני חשבתי שאפשר לעשות, ושהצבא יודע לעשות, אבל היו דברים שעושה מצוין. אבל אנחנו לא מדברים על הפעילות הצבאית, מדברים על הפעילות של מטה כללי ומעלה. מטה כללי ומעלה לא צריך לעסוק בפעילות של החטיבות ברצועת עזה. לא מעניין. בעיניי, מטה כללי צריך לעסוק בשאלות לאן המלחמה הזאת לוקחת אותנו, ולכן אני כל כך סקרן לדעת איך נראה הדיון סביב השולחן, ומה אומרים החברים אחד לשני.
אני חושש שאתה בעצמך קצת חושש מהתשובה אם היא תגיע לאוזניך. לא בטוח שזה נחמד מדי. תראה, אני דיברתי עם כל מי שכיהן לאורך השנים במגוון תפקידים, כולל מול הרצועה, כולל בסבבים למיניהם וכולי, וניסיתי להבין איך לעזאזל זה בכלל היה יכול לקרות. איך דבר כזה יכול לקרות? אני לא צריך לקבל תשובה. ואתה יודע, כולם אמרו לי, אנחנו גדלנו אמן, וכל יחידות ההתרעה למיניהם, כל יחידות ההזנה למיניהם, כל היחידות הדיגיטליות, אלקטרוניות, מעקבים למיניהם. אנחנו עשינו, חפרנו, לא השארנו אבן על אבן בשביל להגיע למצב שנדע כל מה שקורה וכו'. ובעזה זה לא מצרים שאני צריך את תומך שיבה עם אמצעי הזנה פרימיטיביים של שנות ה-70. הכל מתחת לעיניים, כולם דיווחו והכל. מאוד, איך אתה הסברת, איך אתה מסביר לעצמך היום במרחק של 7 חודשים לאחור או 8 חודשים, מה קרה שם? איך זה ייתכן?
טוב, אין טעם לרדת לכל הפרטים, אבל אם אתה שואל אותי על דבר אחד שבגללו זה קרה, אז היינו יהירים מדי. ואני אומר לכולנו, היינו יהירים מדי לאורך השנים, והיהירות הזאת עיוורה אותנו. גם כשהמציאות הייתה לנגד עינינו, אני חושב באמת, אם אתה מבקש ממני מילה אחת, טובי, זה היבריס שפשוט עיוור את עינינו מלראות. ויהיו תחקירים, ונדע מי אמר מה למי, ואיזה אמצעי ראה מה, וכאילו, זה כבר עכשיו התחילו לעלות המון דברים. ברור לגמרי שזה לא בעיה של איזה מידע היה לנו או לא היה. אני חושב, אתה יודע, לא ברור, אני שוב, אני לוקח את דבריי חזרה, לא ברור כי לא חקרתי את זה, אבל אני חושב שלמדינת ישראל, כשננתח את זה אחורה, וצה"ל כבר עושה את זה, התברר שהיה מספיק מידע שהולך לקרות פה משהו. אנחנו כבר יודעים שהתוכניות של חמאס היו בידינו, נכון? זה אנחנו כבר יודעים.
נתניהו הציג את המצגת שנתיים קודם.
אז אני חושב שלא תהיה פה
נתניהו.
בעיה של מידע בכלל, ויגידו בסדר, היה לנו מספיק מידע בשביל לדעת מה קורה, אבל אם אתה שואל אותי מה באמת הכשיל אותנו כל כך חזק, זה ההיבריס שגורם לנו באמת לזלזל באנשים שעומדים מולנו, אפילו בשפה זה בא לידי ביטוי. כשאתה קורא לאנשי הנוח'בה מחבלי נוח'בה כדי לרצות מישהו ולא קורא להם לוחמים, ובפועל הם לוחמים, זה שהיה הרבה אספסוף ב-7 באוקטובר זה נכון, אבל כשאתה מקפיד לקרוא להם מחבלים, אפילו כשאתה מדבר על, וזה לא מרצועת עזה, זה מיהודה ושומרון אחרי האינתיפאדה, זה לכסח את הדשא, אתה מבטא
זה הורג אותי.
זלזול
לא,
באויב
דיברו על זה
אמיתי
עכשיו בסג'עיה
שגורם
ובג'באליה.
לאלפי
ניסו
נפגעים
לחבל ש...
במדינת ישראל
נכון.
כבר שנים.
נכון.
אם אתה לא מייחס להם את אותה יכולת שהם הפגינו ומפגינים לאורך כל הדרך, אז הזלזול הזה בסופו של יום גורם לך לעצום את העיניים, ואני חושב, שוב, יגיעו התחקירים, אני מקווה שהם יהיו תחקירים כנים, שיספרו את כל הסיפור, אבל הפרטים הטכניים בעיניי פחות מעניינים. השאלה האמיתית היא, איך זה קורה לנו? איך אנחנו נצא מהמקום הזה שבו אנחנו מזלזלים בכל מי שסביבנו וביכולות שלו, ולא אומרים, אוקיי, יש בחיל אוויר משפט, שאתה לומד אותו בשלב מאוד, מאוד מוקדם בקריירה שלך כטייס, הוא אומר, אני מקווה שאני מצטט אותו נכון, דמה את אויביך לטוב שבאויבים והוכח שאינו כזה. אז כשאתה הולך לעשות קרב אוויר, זה מתחיל מקרבות אוויר, מול מישהו יריב, תגיד, וואלה, זה הטייס הכי טוב בעולם, אבל עכשיו תפיל אותו, תוכיח שהוא לא כזה. אותו דבר מול צבא, תניח שהוא צבא הכי טוב, תוכיח שהוא לא כזה. כשאתה עומד מול יכולת של ארגון טרור חמאס, שהפכה לאורך השנים, וחלק מזה גדול במימון של נתניהו וממשלת נתניהו דרך קטר, כשאתה נתקל בצבא כזה ואתה ממשיך לזלזל בו, אז אתה נופל על הפנים. ואם אתה אומר לעצמך, תשמע, הוא אויב נחוש ואכזרי, ועם יכולות, אז אתה נערך כך. וזה מאפיין אותנו, לצערי, לאורך הרבה זמן.
אפשר לא להסכים לקביעה הזאת, שמעתי אותה גם מערביסטים אמיתיים, זאת אומרת, מאנשי מוסד, מאנשי שבק, שמדברים היטב את השפה, ודיברתי באחרונה, ממש השיחה לפני האחרונה, לפניך, עם בחור שהיה באמן מחקר, ולומד ועוסק בערבית כמעט לפרמסתו, אבי שלב, סגן אלוף במילואים, שאפילו למד ומקדם אקדמיה ביישובים ערביים, והוא אמר לי היום באמן, כמות דוברי הערבית, מביני הערבית האמיתיים, ספורה מאוד, אין כמעט, זה משהו שהדהים אותי, אבל שמעתי את זה גם אנשי שב"כ ומוסד קודם. עכשיו, איזה הזנה אתה עושה אם אתה צריך גוגל טרנסלייט בשביל זה? כאילו, what the fuck? יש פה משהו שהוא בלתי נתפס
בעיניי. אבל אודי, אני חושב שפה יש עוד אלמנט נוסף שלא דיברנו עליו, וזה התמכרות לטכנולוגיה.
דיברנו על זה הרבה לא איתך, אבל כן.
מפני התעקשות להבין את האדם, ואנחנו מתמכרים לטכנולוגיה בהרבה מאוד מישורים, ובואו נהיה הגונים, בחלק מהמקומות הטכנולוגיה עושה דברים נפלאים. ראינו מה קרה בלילה של ה-13-14 באפריל עם ההגנה מפני טילים בליסטיים. זה לא משנה כמה היינו יודעים ערבית כדי למנוע את זה, אבל משנה שהייתה לנו טכנולוגיה.
אז זהו, בזה אנחנו טובים, אבל כשאנו צריכים להבין את הבן אדם שדיבר מעבר לגדר, כנראה נסמסת.
אז אני מסכים, אז ההתמכרות שלנו לטכנולוגיה היא מסוכנת, אבל יותר מזה, גם ההתמכרות שלנו לכוח היא מסוכנת, ואני רוצה להגיד על זה, זה מילה, אנחנו חושבים, והמון אנשים שאני מדבר איתם אומרים, על השבעה באוקטובר, אם רק היינו יותר חזקים, זה היה, ופה אני מרגיש סכנה מאוד מאוד גדולה. המסקנה משבעה באוקטובר יכולה להיות שאנחנו צריכים להיות חזקים, ומסקנה שנייה יכולה להיות שאנחנו צריכים להיות יותר חכמים. וההרגשה שלי המאוד מאוד קשה, שמדינת ישראל מתמכרת לכוח, במקום להגיד וללמוד מההיסטוריה שלה עצמה, יש דרכים יותר טובות למנוע מלחמות ולשמור על ביטחון המדינה, מאשר להיות יותר חזקים. זה שצריכים להיות חזקים, על זה אין דיון, בוא נשים את זה בצד, כולנו מבינים שצריכים להיות חזקים. אבל זה שצריכים להיות חכמים, ובוא נלך לשני הסכמי השלום שיש לנו, מצרים וירדן, שבאמת מצרים היא אויב, שהייתה אויב, יותר חזק מכל יריב שיש לנו במזרח התיכון, והדרך שבה בחרו הקברניטים משני הצדדים, בשמחתי, מדינת ישראל נענתה לזה, אני לא בטוח מה היא הייתה אומרת היום, אם מצרים הייתה מציעה לה הצעה לכרות הסכם שלום, אבל אז בגין היה מספיק חכם, מספיק נבון לקבל את זה, אבל מה שלמדנו מאז, שזה לא משנה כמה חזקים היינו, זה משנה כמה נכונים היינו ללכת לקראת מציאות שנשענת על הסכם לפני הכל. זה לא שוויתרנו על שום דבר, ויתרנו על הרבה מאוד שטחים, אבל זה לא שאמרנו, טוב, לא יהיה חיל אוויר, לא יהיה זה. להפך, יכולנו לצמצם את הצבא הישראלי, בכל כך הרבה כדי לאפשר למדינת ישראל להשקיע בחינוך, בריאות, תרבות, בכל מה שצריך, תשתית וכו'. ואם לא נבין את זה גם במציאות הקיימת, שחוץ מלהיות חזקים אנחנו מוכרחים לבנות את הביטחון שלנו, לא איזה פילנטרופיה, לבנות את הביטחון שלנו על הסכמים, אז אני חושש שאנחנו נמצא את עצמנו שוב באותו מצב, וזה באמת מאוד מסוכן בעיניי, ואני מתפלל, ויש הסכמים כאלה, יש מסגרות כאלה על השולחן,
ודאי, ודאי.
האמריקאים מציעים,
הסעודים.
ויוזמת השלום הסעודית, שאומרת בואו נעשה הסכם כולל לאזור, שבו
יותר מזה, האינטרס
מדינות
של
ערב יכירו
מצרים הוא
במדינת
אינטרס
ישראל.
עליון לשמר את השלום ולהיות חלק מברית אזורית כזאת. אנחנו רואים עכשיו זה שהם שוקלים להוריד את דרג היחסים, וגם ככה הם פשוט עובדי עצות מול מה שקורה ברפיח, אבל בכלל באזור שלהם. זה מטורף.
זה נורא, כל אחד מאיתנו שעסק אי פעם בהסכמי השלום ובתפקיד ראש אג"ת, הייתי פעמים רבות מאוד במצרים וכולל בצוק איתן, ששם מתנהל המשא ומתן לסיום המבצע, לסכן את הסכם השלום בגלל הסוגיה המטופשת הזאת של רפיח, שאין לה שום ערך אסטרטגי, זה באמת, זה טיפשות אסטרטגית ממעלה ראשונה, אני חושש שזה לא במקרה. אבל זה יהיה היום. זאת אומרת, אם מערכת היחסים הכל כך חשובה לישראל עם מצרים תיפגע, זה באמת יהיה סיכון אסטרטגי לישראל, לא פחות.
זה והיחסים עם ארצות הברית, כי אנחנו שוכחים שיש לנו כרגע נשיא שאולי נמצא בדמדומי השלטון שלו, לא נדבר על הגיל שלו, אבל על המגמות שקורות בארצות הברית בכלל. עכשיו, אם טראמפ יחזור זה קטסטרופה, אם מישהו אחר, אפילו מהדמוקרטים, מהדור החדש של הדמוקרטים בארצות הברית, יחליף את ביידן בעתיד, היחסים המיוחדים עם ארצות הברית, אני לא משוכנע שיהיו דומים למה שיש היום, אבל זה באמת דיון אחר, לא ניכנס אליו כרגע. אמרת משהו קודם על ההתמכרות לקוח, וזה הדליק לי איזושהי נורה קטנה, משהו שכתבתי הבוקר, אני תכף אצטט, אבל אני אנסה למסגר את זה ב3-4 מילים. יש לי תחושה שאנחנו לא ממש בנויים ולא יודעים איך להתמודד. עזוב עכשיו, כמו שאמרת, הטקטיקה הספציפית של איך לעבור מבית לבית דרך הקיר, פחות מעניין כרגע, ואיך למצוא פירים של מנהרות. יש מי שמומחה בדברים האלה, וגם הוא לפעמים אוכל אותה. אני מדבר על המלחמה האסימטרית הזאת, שבין ארגון שאין לו חיל האוויר, למשל הלוקסוס הזה, שאתה לא הכרת, אולי הכרת בשלהי, אבל בוודאי אלה שקדמו לך ביום כיפור ובששת הימים, ובתקריות שבין לבין, היום חיל אוויר מתמודד מול ריק, צריך להגיד, מטוס עולה, מטוס מפציץ, מטוס חוזר, איש לא מסכן אותו, ספק אם משהו נורא בכיוון שלו, אפילו מסוקים פחות מסתכנים, מול טנקים, הם זורקים רימונים, יורים קורנטים, אבל אין טנק בצד השני, וכן הלאה והלאה והלאה. עם כל השריון העצום הזה, וחיל האוויר העצום הזה, והחימושים המדויקים והכל, בסוף בסוף, עולים כמה לוחמי חמאס, כמו שקראת להם, או אזרחים שיש להם איזשהו מטול רימונים או RPG ביד, ומזנבים בנו, והם מסוגלים לספוג. איך אמר מישהו חכם? למי שאין כלום, אין מה להפסיד. לנו יש את הכל מה להפסיד. ואני לא רואה איך הדבר הזה הולך ומתממש. לא לניצחון מוחלט, להישג מינימלי. אתה כאיש צבא, כמי שלמד בפונק, בהרווארד, בכל מיני מקומות, איך אתה רואה את האסימטריות הבאמת פסיכית הזאת?
האסימטריה היא מקורה, או היא מתבטאת בעוד הרבה דברים. תראה, חמאס לא יביס אותנו צבאית, זה לא חיזבאללה, בסדר? אבל איך הוא כן מנצח? במקומות שהוא מנצח, הוא מטיל עלינו אימה, זאת לחימת הטרור. ולכן הכינוי טרוריסטים הולם אותם, כי זאת הדרך שבה הם נלחמים. מה שעשה חמאס בשבעה באוקטובר, הוא לא ניצח את ישראל צבאית, הוא פשוט המיט אימה על מדינה שלמה. מדינת ישראל בטיפשותה, שלא מצליחה למצוא דרך קדימה, ולא מצליחה להחזיר את הפליטים לביתם, ולא מצליחה לקבוע לנו אופק, משמרת את המצב הזה של חוסר ודאות וחרדה ופחד. עכשיו תראה מה קורה. מספיק לחמאס לשגר מטח רקטות של 3 רקטות פעם ביומיים, 3 על שדרות, בשביל לשמר את המצב הזה. זה לנצח יקרה, זה לא, זה לנצח יקרה אם לא נגיע לאיזושהי
יפה, הסדר.
של הסכם. מה קורה בצפון? מספיק לחמאס, לחיזבאללה, לכוח רדואן, לראות פעם ביומיים, 3 טיל נונטט או 2, מדויקים, כדי שהמצב הזה יישמר. עכשיו, אם את זה אנחנו לא מבינים, אז באמת אנחנו נידונים, לשמור על אותו מצב כל הזמן. עכשיו, את האסימטריה אומרים לפרק את 4 הגדודים של חמאס, זה רק קשקוש מוחלט, אין פה לחימה של גדוד בחטיבה או חטיבה. מספיק להם לשלוח שני אנשים עם RPG כדי לירות על בניין ולהרוג חייל. ובזה ההצלחה שלהם, הם לא מנסים להכניע את חטיבת גולני כי הם לא יכולים, הם לא מנסים
אז זה כל
להכריע
העניין,
את
אתה
בניין
זורק שם
וכו'.
אוגדות שלמות
אז
שמסתובבות סביב עצמן, ובסופו של דבר
לכן,
הכוח האמיתי של חמאס, סליחה שאני חם על הדבר הזה, כי הוא פשוט מתסכל אותי בכל פעם שאני שומע את ההצהרות החלולות האלה, ששותפות אגב גם לגלנט וגם להרצי הלוי, ובוודאי לנתניהו, ולכל מיני, איך הם קוראים לזה, יום פקודה, אני לא זוכר, פקודת מבצע של אוגדונרים או של... תקשיב! תן קרדיט לחלק מהאנשים פה שהם מבינים שהם מבלבלים לנו את המוח. מה הולך איתנו? אני משתגע מזה. סליחה על
כן.
ההתפרצות הזאת.
לא, אני לגמרי מסכים, הרי לי הסימטריה הזאת אסור לה שהיא תשתק את מדינת ישראל, וזה מצב שאנחנו מוכרחים לקבל אותו, זאת המלחמה שלנו, הסימטריה, אבל אם אנחנו חושבים שאפשר לפתור אותה רק באמצעות כוח, וזה אני חושב שרבים מאוד מאזרחי מדינת ישראל עדיין מאמינים, כי זה מה שהממשלה מפמפמת להם, בואו נהיה
נכון.
יותר חזקים, נהרוג עוד אנשים, נשמיד עוד כמה רקטות ויהיה בסדר, נפגע בכמה מנהרות ויהיה בסדר, זה באמת, זאת זריית חול בעיניים מכוונת. אני כבר לא יודע לשפוט את נתניהו בכלל. פעם הוא ידע את מה שאני אומר שזה נכון, היום אני לא יודע מה הוא באמת חושב. אבל מה שרבים מאוד מהאזרחים שומעים, ובוודאי יצרי הימין הקיצוני שאומרים, בואו נהיה יותר חזקים, בואו נהרוג יותר אנשים והכל יהיה בסדר, וזאת באמת, יש פה אסטרטגיה, אם אפשר לקרוא לה ככה, שבאמת מובילה אותנו לחיים על החרב באופן קבוע ולמציאות הנוראית שבה אנחנו נמצאים בלי שום אופק טוב יותר.
רגע לפני שנסיים בתחזית שלך או באידאה פיקס שלך, בדרך שבה אתה חושב שצריך ללכת קדימה, יש לי ניחוש מה תגיד, אבל אני אתן לך להגיד את זה. אני רוצה לשתף אותך באיזשהו ציוץ ממש מהבוקר, אחרי שנודע על החמישה שנהרגו, במקרה הזה לשווא, מהצנחנים, ואלה ואחד מקרים מהסוג הזה שבאמת קורים כל הזמן וכל כך מתסכלים. תראה, אין לנו באמת סיכוי, אפרופו מה שאמרת עכשיו, נדונו לחיות על החרב. זה לא, זה, אני חושב שהמצב חמור הרבה יותר מהסיבה הפשוטה שאנחנו בנויים להחזיק מעמד בדבר הזה למשך תקופה קצרה. כבר עברנו לדעתי את התקופה הזאת. אנחנו לא יכולים להיות מדינה שמגויסת עם כמעט כל כוח האדם העובד שלה, הקשיר שלה, נניח בגילאי 20 עד 50 או עד 45, במשך חצי מזמן החיים שלהם להיות במילואים. הדברים האלה יכלו להחזיק מעמד אולי במלחמת השחרור כשכל המדינה הייתה צבא, אולי, לא יודע, בתקופת ההמתנה של ששת הימים. אי אפשר לנהל חיים נורמליים בדרך הזאת. זה הורס משפחות, זה הורס כלכלה, זה הורס קריירות, זה הורס חיים, אנשים מתאבדים, הכל ידוע. זה מצד אחד. מצד שני, כסף. ההרס הכלכלי הוא מטורף. היישובים שלנו בצפון הולכים ונחרבים לנגד עינינו. הדרום... איש לא... הנה, עכשיו נתניהו התחיל בזה של למה 1 בספטמבר זה תאריך קדוש, צריך להיערך עד סוף השנה. מלונות שקלטו מפונים מהצפון, קיבלו התראה, תמשיכו, תיערכו לקלוט את המפונים מהצפון לפחות עד סוף השנה. הקיבוצים והמושבים והיישובים שפונו בדרום, 22, נדמה לי משהו כזה, 23, איש בכלל לא מתחיל לחשוב אם אי פעם הדבר הזה יהיה יושב מחדש. והם עוד, והפסיכים עוד משוקלים להתנחל בתוך עזה וכל מיני רעיונות מטורפים מהסוג הזה. מאוד, אני לא רואה איך אנחנו יוצאים מתוך הבור הזה,
אז
כי
יש...
אני, מעבר, אוקיי, תוכנית סעודית והכל, עם מי בדיוק? מהצד שלנו כמובן.
במדינת ישראל נעשות לא מעט עבודות שעניינם איך יוצאים מהמשבר. על אחת מהן גם אני חתום עם חבר, והכנו במשך הרבה זמן בשיתוף פעולה עם הרבה מאוד אנשים טובים, תוכנית שאומרת מה ישראל צריכה לעשות כדי להגיע לשנתה המאה, באמת כמדינת מופת, כמדינה כזאת שכולנו חלמנו עליה, רובנו, אני כבר לא יודע להגיד כולנו, והיא יכולה להגיע לשם, אבל יש תנאי אחד שהוא תנאי הכרחי, הוא מאוד מאוד רחוק מלהספיק, אבל הוא תנאי הכרחי, וזה שתהיה בישראל ממשלה שרוצה לעשות את זה, ולהביא את מדינת ישראל לשנתה המאה כמדינת מופת. וזאת לא הממשלה הזאת, הממשלה הזאת מוכיחה לנו כבר שנה וחצי, כולל במעשים, לא רק בדיבורים, שהיא לא מתכוונת לעשות את זה, ולכן הצעד הראשון צריך להיות להחליף ממשלה כזאת. ואם תשאל אותי, איך אני רואה את מדינת ישראל מתקדמת לעתיד טוב יותר? יש לי מלא תשובות, יש לי מלא תשובות יותר מזה, גם החברה האזרחית בישראל הוכיחה שיש לה את היכולות האלה. אבל כל עוד לא תהיה פה ממשלה שעניינה לפתח את ישראל, לייצב אותה, להפוך אותה לחלק מהאזור שלה, להפוך אותה למדינה שכולם מסתכלים עליה בהערכה, כמו שהיה פעם בהיסטוריה הישראלית, כל עוד לא תהיה ממשלה כזאת, לא נצליח לקדם את זה. לכן בראייתי, שלב ראשון זה להחליף את הממשלה, והוא תנאי הכרחי, הוא לא מספיק, אבל הוא תנאי הכרחי. כל עוד לא נעשה את זה, נמשיך לדשדש במקום שבו אנחנו מדשדשים. כי זאת הכוונה של ראש הממשלה, ולצערי גם של 63 אנשים נוספים שתומכים בו.
70 לפחות.
כן, אני
מה אני
יודע...
יכול לעשות?
לא, אני עדיין, אתה צודק, אני עדיין קשה לי מאוד לקבל את זה שגנץ תומך בבנט.
אגב, אני לא משוכנע ששר, למרות שהוא מחוץ לממשלה, בגלל כן. שלא יכנס לו לקבינט שהוא איתנו, אבל...
קיצור, אז תשובות איך לעשות את זה. יש, אני חושב שצריך לחתור מהר ככל האפשר לסיום הלחימה הזאת, אתה צודק שאני אומר, מהר ככל האפשר להביא את השבויים הביתה, אני נזהר מלהגיד בכל מחיר, אבל... במחירים גבוהים מאוד.
במחיר היחיד האפשרי.
להחזיר את הפליטים הביתה כבר סוף סוף, לסיים את המלחמה בצפון, את הלחימה בצפון עם איזשהו הסכם מדיני בגיבוי...
יש הסכם. אגב, נסראללה אמר שביום שתהיה הפסקת אש בדרום, תהיה הפסקת אש בצפון. איך אמר לי דוד מידן או אחרים שדיברו איתי מהמוסד מהשב"כ? רק תקשיבו להם. הם אומרים הכל. גם סינואר אמר. אתם לא רציתם להקשיב, פשוט לא רציתם להקשיב. אני זה מתסכל ברמות נקרא לזה כמעט סופניות, מבחינה זאת שהזנב, שפעם חשבנו שהוא זנב, מחשקש בכלב בכזה מרץ, מסתכלים על סמוטריצ'ים ועל בנגברים, ותראה מה נהיה מהמשטרה. אתה יודע, עוד לא התחלנו אפילו לדבר על מה שקורה פה ברמה הפנימית, החברה הערבית, הזנחה המטורפת ועידוד האלימות, צריך להגיד. בן גביר מעודד את האלימות בתוך המדינה, זה לא שהוא חסר אונים, הוא מבסוט.
רוח במילים, חילק מאות אלפי כלי נשק.
כן.
סוכן.
כן, אתה לא ידעון ואתה לא נביא, אבל אתה מזהה מכל השיחות שאתה עושה, מכל האולפנים שאתה מסתובב בהם, עם אנשים שאתה מדבר איתם. חברים לנשק, מי שכבר הימים, אתה מזהה איזשהו פתח לקצת קבלת שכל, כי גם אנחנו רואים שמה שחשבנו פעם שהאמריקאים יניפו את השוט, אז אנחנו נתיישר, אני רואה שגם זה לא ממש קורה עכשיו. מה יהיה נקודת הטרנינג פוינט הקרובה שאתה יכול לעלות על דעתך?
אני חושב שנקודת הטרנינג פוינט שחייבת להיות, ואולי עכשיו נוסף לה עוד קצת, נוסף לה עוד קצת אנרגיה עם הנאום של גלנט מאתמול, זה יציאה של גנץ ואיזנקוט בממשלה והובלת מהלך פוליטי. אני מקווה שגלנט יצטרף לזה, ואני מקווה שעוד אנשים, או מהליכוד או ממפלגות אחרות, יצטרפו למהלך כזה. אבל אם לא, זה יהיה מאוד קשה. ואנחנו, העם, נצטרך להוביל מהלך אזרחי נחוש ככל האפשר. זה מאוד קשה ברמות העצב והצער והייאוש שיש פה. אבל כשאני מסתכל, אני מסרב לוותר על מהלך של גנץ ואיזנקוט, מסרב. אני מכיר את שניהם לא מעט שנים, מעריך אותם, אני חושב שהם יכולים לעשות את זה.
ישבתם סביב אותו שולחן הרבה מאוד
שנים. והם מוכרחים לעשות את זה, ואני חושב שרבבות בעם, מאות אלפי אנשים, ישראלים, כשהם יראו אותם עושים צעד כזה, הם יצטרפו למהלך כזה. זה חייב לקרות.
נשאיר אותנו עם הטעם הדק הזה,
כן.
שנקרא...
אופטימיות דקה.
כן, כן, משהו בקטנה כזה, של איזושהי תקווה, כי יותר מדי באים אליי בטענות על זה שהפודקאסט הזה הוא דיסטופי כמעט, ואני לא יכול להכחיש, כי ככה יצא, תודה. התחלנו בקורונה, המשכנו להפיכה המשטרית, לממשלת השינוי, להפיכה המשטרית, ולמלחמה, והסוף מי ישורנו. אבל בסדר, העברנו עוד שעה של, לא יודע, זה לא כיתורים הדדיים, אני חושב שדברנו דברים מאוד מאוד
יש מה לעשות.
נוקבים וחשובים. תודה על הזמן שהקדשת לי, אני מאוד מעריך את זה, ואני משוכנע שיהיו הרבה אנשים שיהיהם חשוב לשמוע את מה שהיה לך להגיד. נמרוד שפר, תודה.
תודה, טובי.
להתראות.
להתראות.